השיעור לזין אדר בשנה פשוטה. שיעור בפרק למד א', מתחיל בדף מם עמוד א', במילים וזאת תהיה עבודתו לקראת סוף העמוד. השיעור מסתיים בדף 80 בסיום הקטע כי הולך לפניכם השם וגומר.
וזאת תהיה עבודתו כל ימיו בשמחה רבה. וזה צריכה להיות השמחה שאדם שמח שהוא חוזר חזרה על בית אביו, היא שמחת הנפש וצאתה מהגוף המתואב ושבה אל בית אביה כנעוריה. כל פעם שיהודי עושה מצווה, הרי זה שמחה כל כך גדולה לנפש שלו שהיא כרגע מתחברת לאלוקות. נכון שבשעת מעשה הגוף נמצא עדיין באותו מצב ויש לו נפש בהמית שמושך אותו לשטויות, ואחרי שהוא יסיים לעשות את המצווה פתאום הוא יראה שהוא לא יצמיח כנפיים, הוא נשאר אותו אחד של אתמול והכל נשאר כמו אתמול. אבל כל רגע בעת קיום המצווה, בעת לימוד התורה, אתה מחבר את הנפש שלך לאלוקות, וזו שמחה גדולה מאוד שאתה משיב אותו חזרה למקורו בשעת התורה והעבודה. כמאמר הזל, כמו שכתוב, להיות כל ימיו בתשובה. מה זה כל ימיו בתשובה? צריך כל ימיו להיות בחטא כדי להיות כל ימיו בתשובה. אבל אם להסביר שתשובה זה כפשוטו רק על חטא, אז אם אומרים שכל ימיך תהיה בתשובה, אז פירושו של דבר שכל ימיך אתה צריך להיות גם חוטא כדי להיות בתשובה. ברור שלא זה הכוונה, אלא מה זה כל ימיו בתשובה? כל ימיך תתקדם ותתקדם, וכל התקדמות זה תשובה. גם החוטא שנאמר מה שאתה מצטט, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, גם שם לא חייב להיות חטא כפשוטו. חטא שם זה יכול להיות גם במובן של חיסרון. מה זאת אומרת? יכולת להיות 150% והיית רק 130, אז ההפרש הזה בין ה-130 ל-150 זה חטא בשבילך. לא חייב, אין לאדם הצטדקות שישאלו אותו למה עשית חטא, כתוב, אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, מה אתה רוצה? הייתי חייב לקיים את מה שנאמר. ברור שלא, אין הצטדקות כזו, למה? כי לא מחויב להיות שהחטא יהיה במובן הגס של המילה. נכון? באופן תמידי, לשוב עד להתחבר לאלוקות. ואין לך שמחה גדולה כצאת מהגלות והשביה. כשאתה מבין מה המשמעות של מעשים טובים לשוב חזרה למקור, אז השמחה שתלווה אותך במצווה היא באופן בלתי מוגבל. כי אין שמחה כל כך...
עבודה,
עבודת השם. באופן כללי, הכוונה עבודת השם.
תורה
ועבודה, עבודה זה תפילה. כמו שהוא הזכיר קודם, הוא אמר במפורש, הוא אמר... תורה ומצוות, ובפרט במצוות תפילה. ידוע שתפילה נקרא עבודת השם, כמו שהפסוק אומר, ועבדתם את השם אלוקיכם בכל לבבכם, ולעובדו בכל לבבכם, אז שואלים חכמים איזוהי עבודה שבלב, ואומר זו תפילה. אז עבודה, הכוונה היא עבודת התפילה. אז אין שמחה יותר גדולה כצאת מהגלות והשביה, כמשל בן מלך, שהיה בשביה ותוכן בבית האסורים. תוכן בבית האסורים זה מצב הכי ירוד בשביה, כמו שקראנו את זה בתורה לפני שבוע, שקראנו במכת בכורות שם, אז כתוב עד אחר הריחיים, יש מבחור פרו, עד בחור השברה אשר אחר הריחיים. מה זה אחר הריחיים? זה מצב הכי ירוד שיש, תוכן בבית האסורים, תוכן בריחיים. אז אדם, אם היה בן מלך שנמצא בשביה, נמצא תוכן בבית האסורים, הוא מנובל בהשפעה, נמצא במצב הכי לא סביר שיכול להיות. זה כל אחד שנכשל בדבר נגד רצון השם, אז בשעת מעשה הוא ממש מנובל בהשפעה, הוא תוכן בבית האסורים. ועכשיו הצלחת כל עבירה, ודאי, למדנו על זה כבר בתניא באריכות, ודאי. אדם, למדנו את זה לפני כמה שיעורים, שביחס לעבור על רצון המלך, זה לא משנה מה שהמלך אמר, דבר גדול או קטן. אם המלך אומר משהו, אומרים לו, אתה אמרת, אני לא רוצה, זה נקרא מורד במלכות, אין בזה הבדל לדבר גדול או דבר קטן. אז אדם שנמצא במצב כזה, ויצא לחופשי אל בית אביו המלך, והוא יצא מהמצב הזה, הגיע למלך, איזה שמחה זו. אז אם אדם מתבונן במצב שהוא עובר, בכל מצווה שהוא עושה, אז הוא פשוט צריך להיות בשמחה. אז פרק חפצת ולמד זה חשבון נפש אמיתי. וביחד עם זה, ולא רק ביחד עם זה, הוא בגלל זה, בגלל שאתה עשית חשבון נפש אמיתי, שאתה נמצא במצב כזה ירוד מבחינה פוטנציאלית, וגם מבחינה מעשית, ואתה מסוגל עכשיו לעשות מצווה, כל מצווה שעשית, תסתכל את יתרון האור מתוך החושך, שמחה תהיה מאוד גדולה. ואף שהגוף עומד בשיקוצו וטיובו, אבל מה לעשות? הרי מה, זה עבודה בעיניים. אתה שמח שהנשמה מתרוממת, אבל הגוף נשאר משוקץ ומתואב, ועדיין יש לו שטויות בראש. אז איך אתה רוצה שאני אשמח למרות שאני מונח בתוך הזבל? איך זה הולך ביחד? כמו שכתוב בזוהר, זה נקרא משחד אחדיה, הזוהר אומר שהגוף נקרא אור של נחש. זאת אומרת, הוא, הנחש עצמו זה סמל של הרע, האור של הנחש זה החלק השולי והחיצוני שלו, זה עוד החלק הכי ירוד שבו.
אבל הוא גם משיל אותו מפעם לפעם.
אז זה עוד יותר גרוע, אפילו משיל אותו, זאת אומרת, הוא אפילו הפסולת שלו. הכי גרוע שיכול להיות, זה הגוף ככה נקרא, אז אם כך, הגוף שהוא כזה ירוד, הוא נשאר ירוד. אז מה אתה אומר לי? תשמח שיש לך נשמה שמתרוממת. אבל תראה מה קורה פה, יש פה גוף. כי מהותו ועצמותו של הנפש הבהמית לא נהפך לטוב להיכלל בקדושה. אז איך אפשר? לפני שנראה את התשובה, נזכר במשהו שאפשר אולי לקשר את זה גם. היה פעם יהודי שהיה לו בעיה מוכרת, שכל דבר שהוא עשה, היה לו בזה פנייה.
אינטרס.
כל מצווה שהוא עשה, הוא מיד חשב, מה יהיה לי מזה? עד כמה יפרסמו אותי, עד כמה יגידו, עד כמה יראו. הוא לא הצליח להשתחרר מהרווחים הטיפשיים שיש בפניות, ולהיות מונח רק בעניין עצמו שאתה עושה את רצון השם. היה לו מאוד קשה להשתחרר מהמצב הזה. חיפש עיצות ודרכים. אז בהזדמנות הוא נכנס ליחידות לרבי. והוא שטח את הבעיה שלו וביקש מהרבי שייתן לו איזשהו כיוון מחשבה שיעזור לו לצאת מהעניין. הרבי אמר לו ככה, אתה איש עסקים, תאר לעצמך שיבואו אליך עם הצעה לעסקה שיראו לך שהעסקה הזו הולכת להביא רווח של מיליון דולר ריאלי, ואתה רואה את זה מוחשי ואתה כבר מתחיל, אתה כבר מרגיש את הרווחים, ואתה פתאום יבוא אליך אותו אחד שמציע לך את ההצעה הזו, ואין לך חכה, יש כאן עוד דבר חשוב בעסקה, אם תעשה כך וכך, תדע, אתה תרוויח עוד דיים, עוד ניקל, עוד 5 קורים. אדם נורמלי יבוא לאותו אחד, יגיד, אתה נורמלי, אתה מדבר איתי על מיליון דולר, מה אתה מתעסק לי עם שטויות שאני ארוויח פה עוד 5 סנט? זה הרי שטויות. מה הרבה אותו דבר? כשאתה עושה מצווה, אתה מחובר, יש לך את המיליון דולר. אתה מחבר את הנשמה שלך לאלוקות ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות. בינתיים הגוף צועק לך, חכה, יש כאן איזה רווח קטן מהצד, אתה מרוויח פה עוד איזה קצת כבוד, קצת שטויות, איזה תחשוב לעצמך, אתה לא נורמלי, מה אתה חושב על הרווח השטותי של החמש סנט כשיש לך מיליון דולר? על דרך זה גם פה. אומר אדמו"ר הזקן, יש לך שמחת הנפש, שהשמחה הזו אומרת לך, אתה כרגע מחובר לאלוקות. מה אתה אומר, איך אני יכול להיות מחובר לאלוקות? יש לי פה גוף שמבלבל אותי והוא עם השטויות שלו. אז הוא אומר, מה אתה מסתכל? הוא אומר, מכל מקום, תיקר נפשו בעיניו, תיקר את הנפש שלך. הנפש שלך היא כל כך יקרה, היא כל כך עוצמתית. אז תיקח אותה, שהיא תהיה באמת יקרה בעיניך, המיליון דולר הוא יקר, לשמוח בשמחתה, יותר מהגוף הנבזה. מה אתה מבלבל עכשיו בתוך שמחת המיליון, לאיזה שטות של גוף קטן? שלא לערבב ולבלבל שמחת הנפש ביצבון הגוף. אל תבלבל את הדברים. אז אם תדע לשים את הפרופורציות במצב הנכון, אז אין בכלל יחס וערך למצב שהגוף נמצא בו, לשמחה בכל מצווה שאתה עושה. אז תסתכל על המצווה, תסתכל על הצוותא והחיבור, תסתכל על רגעי התפילה, למרות שהם רגעים קטנים, למרות שאחרי זה אתה נופל עוד הפעם בעניין, תשמח בעניין הזה, אז כל הזמן תרוץ אחרי הנקודות שגרמו לך שמחה, ולא תהיה מונח בעצבות או במרמור השטותי שבא מצד הגוף. בעצם פה הוא סיים את התשובה בפרק הזה, על מה שהוא שאל ביחס למה שלמדנו בפרק חפתת ולמד. בסיום העניין הוא מביא לכך הוכחה מעניינת, ובהשגחה פרטית זה בדיוק פרשת השבוע. נלמד עכשיו משהו שקשור לפרשת השבוע ופרשת השבוע שעבר, נלמד הסבר פנימי בהשגחה פרטית ממש עכשיו. והנה, בחינה זו, זה שאנחנו אומרים ליהודי, תשמח מהמצווה שאתה מקיים, למרות שהגוף שלך בתחתית המצב השפל. איך אפשר ביחד? היא בחינת יציאת מצרים. זה בדיוק מה שהיה ביציאת מצרים. בוא נחשוב מה היה ביציאת מצרים, מה היה מצבם של עם ישראל במצרים, איך הם היו נראים ביציאה ממצרים. תתרגם את זה מבחינה רוחנית, תראה שזה בדיוק אותו דבר. אז הוא אומר, כדי להבין את זה, נפתח בשאלה שבפשט הכתובים לא מובן. כתוב, למדנו בשבוע שעבר, שמשה רבינו בא ושמנסה לשכנע את פרעה שיוציא את עם ישראל ממצרים, מה אמורים להם? מה אמורים לו? נלחל נע דרך 3 ימים במדבר ונסבחה לשם. סך הכל הולכים ל3 ימים. לא הולכים, לא בורחים לך, לא עוזבים. ל3 ימים בסך הכל. זה הכל. מה קרה? מה כתוב בפרשת השבוע? פרשת בשלח. היוגד למלך מצרים כי ברח העם. למה היוגד כי ברח? אומר רשי, רשי מספר שהוא שלח איתם פרו חיילים שלו, איקטורין קורא להם רשי, וכיוון שהגיעו ל3 ימים שקבעו ולא חזרו, אז ראו שהם לא חזרים, אז היהודים מתקדמים, אז האנשים שפרו שלח חזרו לפרו, 3 ימים חזרה, מספרים לו שהיהודים ברחו, כבר עברו 6 ימים, כי בינתיים היהודים התקדמו בעוד 3, ואז ביום השביעי פרו עודף על כולם, ואז היה קריאת ים סוף עם כל הנס. שואל את השאלה, וכמו שנראה את זה מיד בפנים,
6 ימים,
כן. שואל את השאלה, ודאג מאוד אני שואל מיד כרגע, למה היה צריך לעבוד עליו? למה צריך לשקר? למה צריך לצאת בעורמה כזו? אם משה רבנו היה בא לפרו, אמרו לו, אנחנו יוצאים לנצח. לא חוזרים. אולי משחרר אחרי 10 מכות, היה משחרר.
זה 11.
מה הבעיה? יש כאן איזה חשש, היה צריך לעבוד עליו? 3 ימים, כאילו שכנעים אותו. בינתיים הוא מקבל מכות ומוציא. אחרי זה הוא שומע כי ברח ובסוף הרי יפיל אותו. שמע כל המשחק הזה. נראה את הלשון בפנים. הנה היא בחינה זו, היא בחינת יציאת מצרים שנאמר בה, כתוב יציאת מצרים כי ברח העם. ולכאורה הוא תמוע. למה הייתה כזאת? וכאילו אמרו לפרו לשלחם חופשי לעולם. לא היה מוכרח לשלחם. והיו אומרים לו לפרו אתה חייב לשלח אותם לנצח. הוא היה חייב. לא יכול היה לעשות את זה. אז אומר אדמו"ר הזקן, הכיוון הוא כזה. יש כלל שכל מה שקורה בגשמיות אצל יהודי זה תוצאה ממצב רוחני אצל יהודי. לכן כשקורה לאדם משהו, מיד הוא בודק מה המצב הרוחני, מה קוראים המזוזה, הכל זה קשור לרוחני. עכשיו ככה. זה שעם ישראל היה במצרים פיזית, בארץ מצרים, זה בגלל שרוחנית הם היו שקועים בתוך מנצת שערי תומה, נפשותיהם היו בשיא השפלות והרוע. נכון, זה צריך להבין את העניין הזה איך זה מסתדר, אבל מצבם היה נפשי ירוד. עכשיו המצב הירוד הזה שעם ישראל היה במצרים מבחינה נפשית פנימית, זה היה ביותם במצרים. עכשיו לצאת ממצב כזה, איך אפשר לצאת ממצב כזה? לצאת ממצב כזה, אז ידוע, כתוב, יש לשון שהבעל שם טוב שואל, כתוב שבכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב ומכריזה ואומרת אוי להם לבנים, כתוב בפרקי אבות. יש כרוזים שונים הבעל שם טוב שואל, מי שומע את הכרוזים האלה? מי לאחרונה שמע את הבת קול? כל יום יוצאת בת קול, מי שומע? סתם היא יוצאת. עונה הבעל שם טוב שמפעם לפעם רואים שבן אדם פתאום מתעורר להתקרב להשם בלי הכנה מוקדמת, פתאום הוא מרגיש איזה דחף פנימי, כי כרגע הבת קול נקלטה אצלך, כרגע היה לך, נכנסת לאזור קליטה, הבת קול נקלט אצלך ואתה מתעורר.
אז למה זה כל הזמן אנשים באותה אזור?
עכשיו בואו נחזור לעניין. עכשיו מה קורה כשהבת קול הזה מעוררת אותו? היא מעוררת אותו והוא מחליט להתקרב. זה משנה אותו מבפנים הבת קול? אם היו לו מידות רעות, הוא הופך להיות בעל מידות טובות? עכשיו, תוך כדי, בא לו בת קול. הוא לא השתנה. הבת קול מה עושה לו? נותנת לו באופן חיצוני דחיפה. עכשיו, כדי שהשינוי יהיה, צריך לעבוד. הוא יעבוד קשה, ישנה את עצמו מבפנים, לאט לאט ייקח זמן, אז בסוף הוא ישתנה. הבת קול לא יכול לשנות אותו. אין דבר כזה בבום חיצוני לעשות שינוי מבפנים. כשעם ישראל היה במצרים, היו שקועים בתוך ממתת שערי תומה. להוציא אותם מהמצב הזה ולבוא ולהגיד עכשיו, יוצאים וזהו, לנצח. זה לא הולך. אין הוקוס פוקוס. אין יציאה דרסטית ממצב ירוד, ופתאום תצא למצב עליון. אין דבר כזה. אז מה צריך קודם כל? שלב ראשון, אומרים, דבר ראשון, תברח. מה זה נקרא תברח? דבר ראשון, תחליט בעצמך בקבלת תול פנימית, לא מעניין אותי המצב, אני אמנם הייתי שקוע בכל הזבל שהייתי בו, בכל הדברים, אני עוזב את זה, זה לא מעניין אותי, לא רוצה יותר. לא השתניתי עוד, התאוות לא נגמרו, הם עדיין מבלבלים במוח, אבל ההחלטה הראשונה הבסיסית צריכה להיות, אני בורח. עכשיו, אחרי שאתה בורח, לאט לאט תתחיל לעבוד על עצמך. מה עם ישראל עשה אחרי שהם ברחו? במשך 49 יום, ספירת העומר. מה זה ספירת העומר? מתחילים לעבוד על המידות, כל יום על עוד מידה, עוד מידה. החלטה ראשונה בורחים, מתחילים לעבוד לאט לאט, אחרי 49 יום עומדים ליד הר סיני, ומוכנים לקבל תורה, כי עבדת על עצמך כל המידות מתוקנות, עכשיו אתה יכול לקבל תורה. 49, כנגד 49, 7 כפול 7, ממצאת שערי תומה, כן, נכנסים לממצאת שערי קדושה. המצב הנפשי, השתלשל במצב טכני גם. באים לפרו ואומרים לו, אנחנו הולכים רק לשלושה ימים. לא. ככה אדם יגיד לפרו שלו. ככה אדם יגיד לעצריה שלו, אני לא עוזב אותך לגמרי. כרגע אני שוכח, אני בורח, זהו.
תן לי הפסקה.
אבל העם לא עושה.
העם, לפרו אומרים, היצר הטוב אומרים, אני הולך איתך לנצח, אבל היצר הרע, אתה לא אומר לו, עכשיו אנחנו משתנים 180 מעלות ברגע. כרגע אנחנו בורחים. אתה בכל התורכף, כרגע אנחנו בורחים. זה גישה שאומרת לבן אדם, תשמח על כל מצווה שאתה עושה, יש לך בהמה, תברח ממנו כרגע, תעזוב, אל תהיה שקוע בזה. נראה את הלשון בפנים, אומר כך. אלא התשובה היא, מפני שהרע שבנפשות ישראל, הרע הפנימי שנמצא בתוך כל יהודי, עדיין היה בתוקפו בחלל השמאלי. כאילו הפסקה זו המתם עד מתן תורה. עד מתן תורה הם עדיין היו עם זוהמה. כל יום הזוהמה הלכה וירדה. מכירים כולם את הפסוק בשיר השירים בפרק הראשון. מושכני, אחריך נרוצה, הביאני המלך הדרב. השואלים בחסידות, יש כאן איזה אי התאמה בפסוק, בין מושכני, אתה מדבר לשון נוכח, ויחיד. היה צריך להיות כתוב, מושכני, אחריך ערוץ. ערוץ, ערוצה, מה זה אחריך? נרוצה, ואחר כך שוב הביאני, מה קורה פה? יחיד, רבים, מסבירים בחסידות ששלושת השלבים בפסוק זה שלושת השלבים ביציאת מצרים. דבר ראשון, מושכני, שלב א', הקדוש ברוך הוא לקח אותך ומשך אותך. משך אותך, את מי הוא משך? את היצר הטוב, נפש הבהמית. הנפש הבהמית עדיין נשארה בהמית, לא קרה כלום, אבל את הנפש הבהמית הוא משך. אחר כך אחריך נרוצה, אחר כך נרוצה שניהם יחד, הנפש הבהמית גם מתחילה לאט לאט להשתנות ולרוץ, עד מתן תורה זה הביאני המלך הדרב, נכנסנו פנימה, קיבלנו תורה.
ונגיד אבני שמחה.
כן.
אבל ככה זה 120 שנה, לא?
בעזרת השם. רק מגמתם וחפצם, המגמה הפנימית של היהודי צריך להיות לצאת נפשם האלוקית מגלות הסתרה. אי תומת מצרים ולדובקה בו יתברך. זה המגמה. אז המגמה הזו, בשלב ראשון בורחים מהמצב. אחר כך יוצאים לאט לאט. הוא כדכתיב, הוא מביא על זה, פסוק ראשון אומר, השם עוזי ומעוזי ומנוסי ביום צרה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מנוסי, אני נס אליו, אני בורח ממצבי ונס אליו. הוא עוזי, הוא החוזק שלי, הוא המעוז שלי, והוא המקום שאליו אני יכול לנוס. פסוק שני הוא מביא, כתוב, הפסוק אומר, מגיני וקרן אישי, מזגבי ומנוסי. הוא המקום המשנת שלי, והוא המקום שאני יכול לנוס אליו. כאן כבר כתוב, לא שלוש לשונות, כמו קודם, כאן כתוב רק שניים. פסוק שלישי הוא מביא, והוא מנוס לי. הפסוק הזה, הרבי מאיר בסימן שאלה, צריך לעיין איפה הפסוק הזה כתוב, אדמור הזה כמובן חיבר פה כמה לשונות, הוא מביא את זה כלשון של פסוק. על כל פנים הוא מצטט, והוא מנוס לי, למרות שאין בכל התנ״ך פסוק ברצף הזה. והוא מנוס לי. אז אבא של הרבי יש לו הערות על התניא, על דרך הקבלה והסוד, אז הוא אומר, למה יש כאן בפסוק הראשון, שלוש לשונות, פסוק השני שתי לשונות, פסוק השלישי לשון אחד, זה הולך כנגד השלבים של הרע שבאדם. יש את הרע הכי גרוע שאדם עושה רע במעשה, מזה הוא צריך לברוח שלוש לשונות. יש את הרע בדיבור, יש את הרע במחשבה, והוא בורח ממצרים. כתוב שזה גם, כתוב שהשרים של מצרים, ראשי תיבות תמה, תת טבחים, מם משקים, א' אופים, שלושת שרי פרו, שר הטבחים, שר המשקים, שר האופים. אז אדם צריך לברוח מהתמה, לברוח מהשרים הללו, יש כאן את הלשונות של הפסוקים, ואז הוא עושה את זה במנוסה. ולכן, לעתיד, כשיעביר השם רוח חתומה מן הארץ, לעתיד לבוא כשמשיח יבוא, וגם נצא מהגלות, שם כתוב שזה יהיה אחרת. לא נברח, לא נברח כמו מהגלות שיצאנו ממצרים, כתיב הפסוק אומר במפורש שהוא במנוסה לא תלכון, כי הולך לפניכם השם. במצרים היה כתוב, הילך מאחריהם. בגלות העתידה כתוב, הולך לפניהם. זאת אומרת, במצרים זה היה מצב שהיה צריך לברוח. היינו שקועים ברע, היה צריך לברוח. אחרי כל הגלות, שעם ישראל עובד על עצמו וכולו הופך להיות זך וטהור, כבר לא צריך לברוח מהרע, הרע כבר נעלם, אין מי מה לברוח, כולו טוב, כולו זכאי, וזה יהיה המצב של הגאולה.